היום אנחנו לומדים בחורות דף כ"ח. ראינו אתמול מחלוקת בין רב לדבר רבי, מאיפה לומדים שהבחור מונים לפי השנה שלו. אז רב למד את זה מלפני השם לוקחת אחלנו שנה בשנה, שיש שנה שיכלול גם שני שנים קלנדריים. ודבי רבי למדו את זה מכבס בן שנתו מקודשים, כמו בקודשים כתוב כבס בן שנתו שזה השנה שלו, אז גם אצלנו. אפשר להסתכל בטבלה בדף שהכנתי ואז נראה מה כל אחד דורש מכל פסוק. אז הפסוק של רב לפני השם לקחת אוכלנו שנה בשנה, דבי רבי השתמש בו כדי ללמוד שהקורבן נאכל לשני ימים ולילה אחד. רב, לעומת זאת, למד את ההלכה הזאת מהפסוק ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימים, שזה דומה לקורבן שלמים. אז בזה הפסקנו אתמול, ועכשיו נתחיל מתחילת כ"ח עמוד א', שואלים על זה ואידך, כאילו רב, הרבי, למה הוא לא למד מהפסוק כחזה התנופה וכשוק הימים, שנאכל לשני ימים ולילה אחד, ובמקום זה למד את זה משנה בשנה. אז כמה אומרת, אם ההתם, יקלמי מר, חזה ושוק של תודה. כי יש גם חזה ושוק, יש שני קורבנות שלמים, יש קורבן שלמים סטנדרטי ויש קורבן תודה. התודה רק נאכל ללילה ויום. ולכן היינו חושבים שאולי אפשר ללמוד את זה משם ולא היינו יודעים בוודאות. ולכן לומדים את זה משנה בשנה. ואידך, מה רב יגיד כתגובה לזה? אמר קרא, לך יהיה. בפסוק כתוב, בשרם יהיה לך כחזה ותנופה, כשוק הימין, לך יהיה. אז לך יהיה, בא להוסיף לך, כתוב, הבעיה אחרת בבחור, להגיד שיש עוד דרך לעשות בחור, וזה עוד יום נוסף בעצם. ואידך, אז מה יגיד רבי לגבי הטיעון הזה? המהתם, האיקה למאמר, היה לך לימד הבחור בעמום שנותנן לכהן. דווקא יהיה לך בא ללמד שבחור בעמום נותנים לכהן, למה? למרות שאנחנו ידענו את זה, זה די ברור, למדנו את זה מההתחלה במסכת בחורות, שאו שזה בחור תם והכהן מקריב, או שזה בעל מום ועדיין צריך לתת לכהן, רק שהכהן יכול לשחוט את זה ולאכול מתי שרוצה. אז עכשיו אומרים שלא מצינו לו בכל התורה כולה, הרי זה לא מופיע בשום מקום, ולכן הלכה יהיה בא להוסיף דווקא שבעל מום נוזמים לכהן. ולכן זה לא בא להוסיף עוד יום אחד לאכילה. ואידך, אז מה יגיד רב לגבי העניין הזה? מאיפה הוא לומד שבחור בעמום נותנו לכהן? אמר ובשרם, כתוב ובשרם יהיה לך, ובשרם זה ברבים, אחד תם ואחד בעמום. ואידך ובשרם דהני בחורות לכול ישראל כאמר. הוא אומר, אז זה שבשרם זה ברבים, זה להתייחס לכל מיני בחורים של בני ישראל, ולא לגבי, כן, זה לא, זה ברבים, לא להגיד אחד טעם ואחד בעמום. עכשיו נחזור למשנה. במשנה היה כתוב, בשלוש שורות מלמטה במשנה בכ"ו עמוד ב', הבחור נאכל שנה בשנה בין טעם בין בעמום, שנאמר לפני השם לוקח את אוכלנו שנה בשנה. זה מה שהתייחסנו עכשיו. זאת אומרת שצריך לאכול את זה תוך שנתו הראשון. נולד בעמום בתוך שנתו, אם יש בעמום בתוך השנה, רשאי לקיימו כל 12 חודש, כן, אז יש 12 חודש, עכשיו יש קצת בעיה בנוסח, נקרא לפי הגאות הבך, לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא למד יום. יש 30 יום אם נולד במום לאחר שנתו. אני צריך להבין בדיוק, כי לפני שנייה אמרנו שיש רק י' בחודש, מה פתאום יש עוד 30 יום? צריך להבין בדיוק במה מדובר, איבא אלוהו, איך היא כאמר? איך אנחנו מבינים את זה? נולד לו בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י' בחודש, ולאחר שנתו נמי 30, האם כמו שאומרים, כן, בחשבונית מקבלים ואומרים, כן, יש פלוס 30, נכון, אפשר לשלם את זה, יש לכם עוד 30 יום, אז האם נגיד שהכוונה שיש 12 חודש, פלוס עוד 30 יום. או דילמה, היכה דנולה בומום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש ותו לא. והיכה דנולה לו אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אלא 30. האם אנחנו אומרים שכשנולד בעמום בתוך שנתו, אז יש לו 12 חודש? אבל ברגע שנולד בעמום, אוקיי, עכשיו נצטרך להבין. עד עכשיו אמרנו, הכל צריך לטפל בו תוך שנה. אבל בזמן הזה, שאנחנו לא מקריבים קורבנות, אז אם יש לנו כשהיו קורבנות, אז אם זה היה טעם, אז יום הקרבים בתוך שנתו הראשון. וכנל, אם נפל במום בתוך שנתו הראשון, אז גם בתוך שנתו הראשון. עכשיו, אם לא נולד במום, והוא עדיין טעם, הבהמה טעם, אז מה קורה? כשעובר השנה, כאילו אי אפשר לטפל בו בשנה הראשונה, כי אי אפשר לעשות בו כלום עד שנופל במום. רק כשנופל במום מותר לכהן לשחוט. אז מה שזה בא להגיד, במקרה שלא נפל במום בתוך השנה הראשונה, ואז היו צריכים להשאיר את זה, ברגע שזה מקבל מום, יש לך 30 יום עכשיו. אז האם זה הכוונה במשנה? אז אומרים, בואו נראה מהמקור הבא. תשמע, תתניה. בחור בזמן הזה, עד שלא נראה להראותו לחכם, זאת אומרת, עד שאינו ראוי להראות לחכם, במילים אחרות, עד שלא נפל במום, רשאי לקיימו 2 ו-3 שנים, בדיוק כמו שהסברתי עכשיו, נכון? אפשר להשאיר את זה כמה שנים. ומי שנראה להראותו לחכם, נראה כאן זה ראוי, נעשה ראוי להראותו לחכם, נולד במום בתוך שנתו, כן, אז ברגע, אז אם יש שתי אופציות, נכון? יש במום, תוך שנתו, אז רשאי לקיימו כל 12 חודש, אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת, כי זה לא תואם עדיין אף שיטה, כן, אז יש, ברגע שנופל במום, יש לך יום אחד או אפילו שעה אחת, וזהו. צריך לשחוט מיד. אבל מפני השבת אבידה לבעלים, אמרו רשאי לקיימו 30 יום. מעיקר הדין יש רק יום אחד או שעה אחת, אבל בגלל שיש חשש שמה, אז זה עדיין ביד הבעלים, והם עוד לא הבהירו לכהן, ואם ישחטו מיד ולא ימצאו כהן, אז הבשר יתקלקל, ואז יהיה הפסד לכהנים. לכן תקנו שיש לו 30 יום. מהמקור הזה מה אפשר להשיג? שזה לא 12 פלוס 30, אלא יש עוד 12 חודשים, אם נולד במום תוך שנה ראשונה, ואם נולד במום אחר שנה ראשונה, אז יש 30 יום. אבל אז הגמרא אומרת, עדיין טיבה לי 30 יום אחר שנתו, או דילמה קודם שנתו. אבל עדיין אפשר אולי להסביר את הברייתא שכשאמר לאחר שנתו, הכוונה שבגלל שכתוב לאחר שנתו ולא כתוב נולד במום לאחר שנתו, אולי הכוונה ברגע שעובר השנה אי אפשר לקיים אותו אפילו יום אחד, אבל נתנו לו עוד 30 יום. ואז זה יכול להתאים לפירוש הראשון, שבעצם אם במקרה ולא טיפל בזה, אבל אפילו שנפל במום לפני כן, אבל עבר זמנו, כאילו עבר השנה, אז עדיין יש עוד 30 יום. ולכן אי אפשר להסיק משם. תשמע, עוד מקור לנסות להוכיח משם, נולד במום 15 יום בתוך שנתו, זאת אומרת 15 יום לפני סוף השנה, משלימים לו 15 יום אחר שנתו. יש לו עוד 15 יום לאחר שנתו. עכשיו מכאן, שמאמינה, מכאן באמת אפשר להסיק, שאין פלוס 30 בכל מקרה. יש בעצם, כן, אפשר, אם נולד במום בסוף שנה, אז אפשר 30 יום מהיום שנולד במום, ומתי שזה יסתיים. ואם נולד במום לאחר השנה, אז יש לו 30 יום. אבל לא שבכל מקרה יש לו 30 יום, כי כאן רואים שזה נולד במום תוך שנתו, אבל אין לו את ה-30 יום, יש לו רק עוד 15 יום. מסייע לרבי אלעזר, וזה יכול לסייע דווקא למה שהמורה אמר רבי אלעזר, תאמר רבי אלעזר, נותנים לו 30 יום משעה שנולד במום. ומכאן אפשר להסיק שהכוונה רק משעה שנולד במום, ולא כן, אז שוב, ה-30 יום זה רק מי שנולד במום לקראת סוף שנה או לאחר סוף שנה. איקא דאמרי, אבל יש נוסח אחר של הדיון האחרון. אמר רבי אלעזר, דווקא רבי אלעזר אמר ההפך, מניין לבחור שנולד במום בתוך שנתו, שנותנים לו 30 יום אחר שנתו? מניין לנו את זה שכן כל מום שנולד תוך שנתו יש לו 12 פלוס 30, שנאמר לפני השם לוקחת תוכלנו שנה בשנה. עכשיו הוא מבין שנה בשנה בצורה אחרת. שנה בשנה זה שנה ועוד שנה. ואיזו, אם כך אמור להיות שנתיים, אז מאיפה הגענו לשנה פלוס 30? איזה הן ימים החשובים שנה? הווה אומר 30 יום. איך שנה יכול להיות 30 יום? אז אם זוכרים במסכת ראש השנה, היו כל מיני ראשי, התאריך הזה זה ראש השנה לאילנות, והתאריך הזה, כן? אז מה זה ראש השנה לאילנות? לדוגמה, זאת אומרת, לעניין אורלה, שהאורלה מתחיל, כן, בתקופה מסוימת בשנה. אז אם היו 30 יום לפני זה, העץ כן, כבר צמח 30 יום לפני זה, זה כבר, ואז בא התאריך של הראש השנה, אז זה כבר נחשב שנה שלמה, למרות שזה רק היה חודש. אבל אם זה היה פחות מ-30 יום, אז זה לא נחשב שנה. אז כאן רואים ש-30 יום יכול לחשב חודש, ואם כן, השנה זה השנה בשנה, זאת אומרת 12 פלוס 30. ואז מביאים קושי עליו מהברייתא שראינו לפני דקה, מי טבעי נולד בו 15 יום בתוך שנתו, משלימים לו 15 יום אחר שנתו, אז ממה אפשר להסיק משם? השלמה היא מהבלו, כאילו רק להשלים, אבל לא שיש לו 30 יום בכלל. טיובטה דרבי אלעזר טיובטה, ולכן הם אומרים, יש קושי על רבי אלעזר, והקושי נשאר במקום. המשנה עוברת עכשיו לנושאים של טעויות, או מישהו גורם טעות, ובתוך טעות שלו הוא גורם הפסד כספי למישהו אחר, והאם הוא חייב לפצות אותו. אז, או אפילו יש שאלה, האם אפילו יש בעיה כספי כאן. השוחט את הבחור מראה את מומו. מישהו שוחט את הבחור, הוא בעצם, אוקיי, צריך להבין, לא בדיוק מסבירים הכל, אבל הוא שחט את הבחור, ואחר כך הוא רואה שיש בו מום. אז רבי יהודה מתיר, רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. הוא שחט את הבחור, היה בו מום, אבל הוא לא ראה את זה לחכם. רק אחרי השחיטה הוא מראה את זה לחכם. אז רבי יהודה אומר, בסדר, אפשר להבין שהיה כאן לפני כן, ואם כן זה מותר. רבי מאיר אומר, לא. הרי שחטת, כן, זה נשחט שלא פי מומחה, וזה רק מום, ראינו את זה לפני כמה ימים, זה רק מום כשהורך מומחה. אז לכן אסור. כאן יש לנו מקרה, כמו שאמרתי בהתחלה, שמישהו מטעה אותו. מי שאינו מומחה ורואה את הבחור ונשחט על פיו, הרי זה יקבר וישלם מביתו. אם אני לא מומחית לעניינים האלו, ואני אומרת לך, או לך, יש מום כאן בבהמה, ועל פי מה שאמרתי, אתם הולכים ושוחטים את הבחור. Okay? אז מה המצב? אפילו אם אחר כך הולכים למומחה והוא קובע שזה באמת היה מום, עדיין אסור לאכול את זה. לפי זה כתוב, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. Okay? צריך לגבור את הבהמה, זאת אומרת, אסור לקבל שום הנאה מזה, וישלם מביתו, אני חייבת לפצות אתכם על ההפסד הכספי שגרמתי לכם. Okay? אז נצטרך לראות האם זה רק לפי רבי מאיר שטוען שאם שוחד את הבחור מראה את מומו אסור, נראה את זה בהמשך. Okay, כאן אנחנו חוזרים לחלק הראשון. אמר רבי בר חנה, בדוקן שבעין כולי עמלו פליגי דה אסור, מפני שהן משתנים. גם רבי יהודה מודה, אם זה מום בעין, בדוקן שבעין, ראינו את המום הזה לפני בכמה מקומות, שבעצם יש איזשהו גם בעין, כולי עמלו מסכימים שאסור, אפילו המומחה קובע לאחר המיטה, אפילו רבי יהודה יסכים שאסור, למה? כי הם משתנים עם המיטה. ואם כן, איך שזה נראה עכשיו, אחרי המיטה, זה לאו דווקא איך שזה היה לפני המיטה. לא נחלקו אלא במומים שבגוף. הם נחלקו במומים שבגוף, רש"י אומר, כגון שנסתקה אוזנו, ויש סדק באוזן. עכשיו, זה לא משהו שישתנה עם המוות. אז אפשר לקבוע לפי רבי יהודה בעניין הזה, ורבי מאיר אומר לא. למה רבי מאיר אומר לא? כי רבי מאיר סבר, גזרין המומים שבגוף, עד דוגן שבעין. בגלל שאסור בדוגן שבעין, אז גזרו גם המומים שבגוף. רבי יהודה סבר, לא גזרין המומים שבגוף, אין שום סיבה לגזור, הוא לא גוזר. עד דוגן שבעין. אוקיי, תניה נמי הכי. יש גם ברייתא שמוכיח בדיוק כמו שרבי בר חנה אמר, שבעצם המחלוקת זה לא בדוגן שבעין. השוחט את הבחור מראה את מומיו, רבי יהודה אומר, בדוגן שבעין אסור, מפני שהם משתנים. במומים שבגוף מותר, מפני שהם משתנים. הנה, רבי יהודה אומר, בדיוק מה שרבי בר חנה אמר שהוא אמר, בברייתא הזאת. רבי מאיר אומר, איך את זה ואיך את זה אסור, מפני שהם משתנים. אז הגמרא אומרת, מה אתה אומר, מפני שהם משתנים? מפני שהם משתנים, סקדת המומים שבגוף מי משתנים? מה, בגלל שהם משתנים? הרי לא כל המומים שבגוף משתנים. אז מה הכוונה שלו? אלא מפני המשתנים. זה בגלל שיש כאלה שמשתנים, אז בגלל זה הכל אסור. אמר רב נחמן בר יצחק, מניתי נמי דייקה. Okay? רבי, הוא אומר בעצם גם אפשר לראה כך מהמשנה שלנו, למה? כי רבי מאיר אומר במשנה שלנו הועיל ונשחט שלא פי מומחה אסור. עכשיו הוא בעצם אומר כאן מה הסיבה שאסור? בגלל ששחטו את זה, את זה שלא פי מומחה. מה אפשר להסיק מכאן? שמה מינה כנס הקקנס רבי מאיר. זה לא שבאמת לא היה שם מום, אבל שהוא עשה את זה בצורה לא נכונה, זאת אומרת שאנחנו קונסים אותו. אם כן אפשר להבין שהוא לא מדבר במשנה על מקרה של דוקן שבעין, ששם ברור שעכשיו המומחה לא יכול לקבוע ואי אפשר לדעת מה בדיוק היה. אבל זה בגלל הכנס. ולכן זה מדובר במקרה דווקא שלא משתנים. רבי מאיר, קקנס רבי מאיר שמה מינה. עכשיו שואלים ככה, מפני המשתנים וכולו משתנה, האם זה, כשאמרנו מפני המשתנים ואמרנו שזה דוקן שבעין, האם אנחנו אומרים שכל מקרה של דוקן שבעין זה משתנה במיטה? או דילמה איקד משתנה ואיקד לא משתנה? או האם אולי יש חלק מהדוקן שבעין שמשתנים וחלק שלא? למה נפקמינה? מה נפקמינה אבל? הרי אם אנחנו לא נדע בדיוק איזה מהם משתנים ואיזה מהם לא, אי אפשר לקבוע אחר כך. אז אומרים, לחושי סעדה, יש לנו אפשרות להכחיש עדים. איך? היא אמרת כולו משתנה, אם אנחנו אומרים שכולם משתנים, והגיעו עדים שאמרו שאנחנו ראינו את זה לפני כן, וזה נראה בדיוק איך שזה נראה עכשיו, יודעים ששקרנינו, יודעים שהם משקרים ולא סומכים עליהם, וגם יודעים שבמקרים אחרים, כן, אי אפשר, כאילו גם שהם אסורים, גם רבי יהודי יגיד שהם אסורים, וגם הם יקבעו כעדי שקר, הם יהיו ברשימה שחורה של עדי שקר. והיא אמרת, איקה דה משתנה ואיקה דה לא משתנה, סמכינן עליו. ואם אנחנו אומרים שיש כאלה שמשתנים ויש כאלה שלא משתנים, והעדים באים ואומרים, אנחנו יודעים בוודאות שזה היה ככה, אז אפשר לסמוך עליהם. ואז רבי יהודה שלא חושב שקונסים, במקרה הזה הוא היה מסכים ש... שאפשר לקבל את העדים. מה? אז מה בעצם ההלכה? תשמע, דאמר רבי ברכנה, סך לי רבי יושי אדמין אושה, הוא הסביר לי, הוא אמר לי, בוא ואראיך בדוקן שהם משתנים, בוא ואני אראה לך דוקן שהם כן משתנים במיטה. מדקה אמר לי, בוא ואראיך, מזה שהוא אמר לו, בוא ואראה לך, מכלל זה איקד משתנה ואיקד לא משתנה. מכאן אפשר להסיק שיש כאלה שמשתנים ויש כאלה שלא, כי הוא אמר, בוא ואני אראה לך איזה מהם משתנים. מי שאינו מומחה וראת הבחור ונשחט על פיו, הרי זה יקבר וישלם מביתו. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון של המשנה, שמישהו מטעה את הכהן לחשוב שיש בו מום, ועל פי דבריו הוא שחט, ועכשיו אין מה לעשות, הרי זה יקבר משלם מביתו. אז למתנן סתמה כרבי מאיר, האם אנחנו חייבים להגיד שהחלק הזה הולך רק לפי רבי מאיר, כי זה מדובר על מקרה שהוא שחט את זה, והיה מום, כן, כנראה מדובר במום שאינו משתנה, ולפי רבי יהודה בעצם זה היה מותר. אז אומרים לו, דילמה בדוקן שבעין, בדבר הכל, יכול להיות שעכשיו מדברים על מום של דוקן שבעין, וגם רבי יהודה יסכים. תנא, כשהוא משלם, משלם רביע לדקה ומחצה לגסה. כשהוא משלם, הוא לא משלם נזק שלם, הוא משלם רבע נזק לדקה, אם זה בהמה דקה, וחצי לבהמה גסה. אז קודם צריך להבין למה הוא לא משלם נזק שלם, ולמה רק חצי נזק. אחר כך נצריך להבין למה רק רבע נזק לדקה. הגמרא לא מסבירה את השאלה הראשונה, רק את השנייה. אז אני אסביר לפי המפרשים, הם בעצם מסבירים שזה על פי סומכוס. סומכוס אומר שממון מותר בספק יחלוקו, והממון הזה מותר בספק, למה? כי אם אני אמרתי לך או לך שזה... יש בזה מום, ושחטתם על פי מה שאמרתי, אז בעצם גרמתי נזק שלם. עכשיו הרגתם את הבהמה, ואי אפשר לאכול, אז זה נזק. מצד שני, אם לא היה בו מום, אז אולי הבהמה הייתה מתה לפני שנופל בו מום. ואם כן, ברגע שאין מום, כן, אז אי אפשר לאכול את זה, ואז זה מת, גם אי אפשר לאכול, כי... לא שחטו, כאילו היה אסור לשחוט את זה, ואז אמת לפני שהיה בו מום. אז במקרה הזה, אין הפסד ממוני בכלל. אז אני יכולה לטעון, הרי אולי לא גרמתי לכם שום הפסד. אז לכן, יש צד להגיד שגרמתי נזק שלם, יש צד להגיד שאולי לא היה נזק בכלל, ולכן עושים מחצה. עכשיו, למה לחלק בין תקה לגסה? מי טיימה? הגמרא אומרת, אמרה פאפה, זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט. כמה דקה זה הפסד מועט, אם כן רק משלמים רבע, וגסה זה הפסד מרובה, אז משלמים חצי. אז אומרים, אבל זה לא הגיוני. חצי זה חצי מהערך, ורבע זה רבע מהערך. אז יחי לפום סדר לשלם. אז צריך לשלם לפי ההפסד. חצי מהשווי של הדקה, או חצי מהשווי של הגסה. אז למה אומרים רביעה? אז אמר רב חונה בר מנוח, משמיד רבה חבריקה, משום גזרה מגלה בהמה דקה נגובה. Okay, יש כמה הסברים לזה. אחד זה, בגלל שמגלים בהמה דקה, יש בזה הרבה הוצאות כספיות, יותר מבהמה גסה. לכן, אני חושבת שהבהמות גסות הן יותר עצמאיים, ולכן פחות צריכים את הבעלים. אז לכן, כשגרמת לכהן לשחוט את זה, בעצם עזרת לכהן לא להוציא הוצאות נוספות על הטיפול בבחור. אוקיי? הבעיה בפירוש הזה לא כל כך מסביר את המילה גזירת מגלה בהמה דקה. ולכן יש כאלה שמסבירים, יש גזירה לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, בגלל שזה הורס את האדמה, כי בהמות דקות אוכלים מסעדות של אנשים. ולכן, בגלל שהבעלים עוברים על הגזירה ומגדלים בהמה דקה, למרות שלא אמורים לגדל בהמה דקה, אז תקנו רק רבע כנס, כי בעצם זה ככנס בעצם על הבעלים שהם עוברים על הגזירה, אז הם רק מקבלים רבע ולא חצי. הבעיה בפירוש הזה, שזה רק שייך בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אוקיי, מתניתים. משנה חדשה. דן התדי, אם כבר נגענו במקרה שמישהו גורם להפסד על פי איזשהו קביעה שהוא קבע לו, אז עכשיו מדברים על דיין שטועה בדין. דן את הדין, זיקה את החיה וחייב את הזכאי, תימא את הטהור ותיאר את הטמא, מה שעשה אסור ישלם מביתו. אי אפשר להחזיר את הדין אם הוא עשה טעות, והוא צריך להוציא מכספו, כאילו בוא אני חייבתי מישהו שלא נכון, אז השני לא צריך להחזיר לו את הכסף, אני צריך לשלם לו, לפצות אותו כספי על מה שהוציא. ואם היה מומחה לביתין, או לפי הראש כתוב כאן מומחה לרבים, פטור מלשלם. אבל מישהו מומחה, אז צריך להגדיר מי נחשב מומחה, אבל מומחה לביתין או מומחה לרבים, הוא פטור מלשלם. כאילו הוא בעצם יש לו תוכנית ביטוח, כן, שמכסה אותו על טעויות. והוא לא צריך לשלם, כן, בגלל שהוא מומחה. Okay? זה רואים, כן, אם הוא לא מומחה, הוא באמת בבעיה. כי יהיו אנשים שלא ירצו לדון דינים, כי אולי יעשו טעות וזה יגרום לבעיה. הגמרא שואלת עכשיו, לכן זה נושא נורא נורא מעניין כאן, האם כן עד כמה הדיין אחראי על ה... כי מצד אחד אנחנו רוצים שהוא יהיה אחראי, שלא יעשה טעויות, שיקח את זה ברצינות. לכן אומרים שהוא חייב לפצות. מצד שני, אנשים לא ירצו לדון אנשים אם ידעו שזה ככה. אז למתנן סדמה כרבי מאיר. הגמרא אומרת כאן, אולי נגיד שהמשנה הולכת לפי רבי מאיר, מה? דדיין דינה דגרמי. שהוא טוען, אוקיי, מה זה גרמי? בואו נסביר קודם. יש כאלה שאומרים, גרמי זה כמו גרמה. גרמה זה שמישהו גורם נזק באופן עקיפין. כאילו, כי הוא לא עשה מעשה בידיים, הוא פשוט דן, ותוך בגלל הדין שלו, הוא גרם למישהו הפסד כספי, אז זה מה שנקרא, כן, indirect damages. יש כאלה שטוענים לו, גרמה וגרמה זה משהו אחר, אוקיי, במיוחד הרמב"ן שכתב ספר שלם על דינה דגרמה, הדקויות בין גרמה לגרמה, ואפשר להסביר בעצם שאו שגרמה זה יותר ישיר, אוקיי, כמו במקרה שלנו, הוא דן דין, ומתוך הדין נגרם נזק, זה דווקא די ישיר, או הוא גרם לנזק באופן מיידי. מה שגרמה זה משהו בעקיפין, כן? כמו רוב גולדברג, נכון? שמשהו גורם למשהו והם גורם למשהו, כן? או לאחר זמן, כן? שזה לוקח קצת זמן עד שזה מתגלגל לבעיה, וזה פחות ישיר, כן? אז גרמה זה בעקיפין אבל יותר ישיר, ו- וגרמה זה ממש בעקיפין או לאורך זמן. אז אומרים, זה שמחייבים אותו להחזיר את הכסף, כנראה סוברים כרבי מאיר שדן דינה דגרמה. אמר רבי אליי, אמר רב, לא, המשנה מדברת דווקא כגון שנסע ונתן ביד. מדובר במקרה שהוא גרם לנזק באופן ישיר, כלומר שהוא העביר כסף מאחד לשני, כאילו הוא היה פעיל בהעברת הכספים, ולכן הוא גרם לנזק באופן ישיר. אבל אם זה לא היה ככה, הוא בעצם היה פטור. ובכך, לפי רב, המשנה מדברת במקרה מאוד מצומצם. בשלמה חייב את הזכאי. אוקיי, עכשיו אנחנו נצטרך לדון בדברי רב לפי המשנה. אם אומרים שחייב את הזכאי, אז אפשר להבין. הוא לקח ממי שזכאי, כן, כגון שנסע ונתן ביד. לקח את הכסף מידו ונתן את זה לשני. אז זה אופן ישיר. אלא זיקת החייב היחידמי. אבל אם זיקת החייב, אידה אמר לפטור אתה, אם הוא אמר, אתה לא חייב לשלם כלום, והלא נסע ונתן ביד, הרי שום כסף לא העביר יד. אז אמר רבינה, כגון שהיה לו משכון ונטלו ממנו. יכול להיות מקרה שהוא טען שהלווה לא חייב להחזיר את הכסף, וללווה היה משכון בידי המלווה, אז הוא לקח את המשכון מידי המלווה, והחזיר את זה ללווה. ובכך הוא גרם נזק למלווה, כי עכשיו למלווה אין משהו, ממשהו לגבות את הכסף מהלווה, ואם כן, זה יכול להיות מקרה שהוא גרם לנזק באופן ישיר. עכשיו נצטרך לדון בשני המקרים האחרים. תימא את הטהור, אז מה יכול להיות מצב? הרי הוא אמר, כן, זה טהור, במקום תמא, איך הוא גרם לנזק בידיים? דאגה בהו שרץ. כאן יש משהו גם מעניין, ואם מסתכלים על דיין שעושה כזה דבר, הוא אומר, אני כל כך בטוח שזה תמא, שעכשיו אני זורק שרץ עליו, כדי שאם היית חושב שזה טהור, תדע שאפילו אם זה היה טהור, עכשיו זה תמא. ואז יוצא שהוא טעה, ובאמת היה טהור, והוא גרם לנזק כי הוא שם שרץ עליו. תיהר את הטמא, אז מה יכול להיות מצב כזה? הוא אמר שמשהו טמא טהור, איך הוא גרם לנזק? שערבן עם פירותיו. הוא אמר, אני כל כך בטוח שזה טהור, שאני מערב את זה עם כל שאר הפירות שלך, ועכשיו יוצא שזה היה טמא, ועכשיו הוא בלבל את כל ה... כאילו כל התערובת עכשיו בעייתי, כי יש בזה משהו טמא. אוקיי, נסיים כאן היום, ומחר נראה משנה, ששם יש מקרה שרבי טרפון טעה בדין, ונראה מה קרה לו.